כן, הפסוק במשלי אומר, בפרק כ"א, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כותב רבנו אליהו דוידש בספרו ראשית חוכמה. שומר פיו ולשונו, אמנם רבותינו דרשו את פשט הפסוק על כך שהאדם ייזהר שהדיבור שלו יהיה מדוד ושקול, שכל מה שיוצא מפיו יהיה דברים של היתר ולא דברים של איסור, או ידבר על דברים של מצווה. אבל, אומר רבי אליהו דוידש, לפסוק הזה יש לו משמעות נוספת, שכן ידוע 70 פנים לתורה, לתורה הקדושה שלנו, יש לה 70 פירושים. פירוש הפסוק שאומר פיו ולשונו, הכוונה, אדם צריך להיזהר שהוא אוכל, מה הוא אוכל, וכמה הוא אוכל, ומתי הוא אוכל, ואיך הוא אוכל. שכן, אז כותב רבי אליהו דוידש, שיש לנו עם הדבר הזה, האכילה, זו אחד הדברים הכי חשובים, ואחד הדברים שהאדם נמדד אם הוא קדוש או לא קדוש. איפה הוא משתתף, באיזה סעודות הוא משתתף, אם הוא אוכל בסעודת מצווה, אם הוא לא אוכל בסעודת מצווה. ובדברים האלה יש הלכות, ולצערנו היום, כל הדברים נהיו בחינת סעודת מצווה. כל אחד מביא ערק וביצים ובורקס ואוכל לבית הכנסת, ואוכלים ושותים וחוגגים, ועוד הוא צועק עליך למה אתה לא אוכל, זה סעודת מצווה. ובאמת צריך להבין את הסוגיה הזאת. יש פסוק נוסף, והתקדישתם והייתם קדושים. רבותינו דרשו, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני השם, והתקדישתם באכילה, כך אמר המדרש. שאם אדם הוא קדוש בשעת האכילה, כלומר אוכל מה שצריך לשובע נפשו, ולא מה שנפשו לא מתאווה ואינה רוצה, ואינה צריכה יותר נכון, הרי זה יקרה קדוש. אבל אדם שמרבה בסעודה בכל מקום, בכל מקום אתה רואה אותו שאוכל מה שבא לו, הרי זה צריך, אדם צריך להיזהר ממנו. והמדרש דרש עליו את הפסוק, צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. הוא אומר, מה זה צדיק אוכל לשובע נפשו? צדיק אינו אוכל, אלא לצורך. כלומר, הצדיק יאכל כאשר באמת גופו צריך, שהוא רעב, וכבתו ריקה, והוא צריך לאכול, אז אוכל. וגם הכמות שהוא אוכל לשובע נפשו. לא למנות את אהבתו, אלא אוכל לצורך. אומר המדרש, צדיק אוכל לשובע נפשו כגון סעודת מצווה. צדיק אינו אוכל, אלא בסעודה של מצווה, כגון לצורך גופו, שיוכל יהיה לו כוח להתפלל ולעבוד את השם וללמוד תורה, או לצורך שבת וצורך יום טוב. זה נקרא צדיק. או כמו שכתוב במדרש משלי, בילקוט, מובא על הפסוק הזה, צדיק אוכל לשובע נפשו, מי זה? זה אליעזר, עבד אברהם. שמה אמר אליעזר? שהוא הגיע, עמד מול העין, ותארד היום אל העינה, ואמר לאותה רבקה ממנו הצדקת, הגמיעיני נא מעט מים מקדך. סך הכל, אני לא רוצה הרבה, אני רוצה מעט מים. למה מעט? אמרה הגמרא, זה צדיק, אליעזר היה צדיק, תלמידו של אברהם אבינו, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, דמשק אליעזר. צדיק אוכל לשובע נפשו, ואין אינה מעט מים. ובטן רשעים, עשיו, עשיו הרשע, לא ככה. אלא עשיו אומר, על איתן אינה מן האדום, האדום הזה. ומה זה על איתן? הגמרא אומר דבר פלא. פער פיו כגמל. עשיו, פתח את הפה שלו, לא הגודל. ואומר ליעקב, אנא, קיים לה, אני עומד כאן, ואתה, פתח פומי, ותהה משלח ועזיב. זאת אומרת, אתה תפתח לו את הפה, כמו שפותחים פיו של בהמה, של חמור, גמל, ותכניס בפנים. הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר לו, פנה הקדרה כולה לתוכו. קח את כל הסיר של העדשים ותשפוך, כמו ששופכים לא עלינו לתוך, לא עלינו הביוב. ככה זה היה גרונו של עשיו. זאת הגמרא הביאה שני דברים קיצוניים, ועוד כמעט פרשיות סמוכות. פרשה קודמת אנחנו רואים אצל אליעזר, איך שהוא מבקש, זה אחד שהתחנך אצל אברהם אבינו, אז גם כשהוא שותה מים איך הוא שותה, הוא שותה קצת, כמו ציפור. הגמין הנה מעט מים יקדך. ואילו השני, זה הרשע הזה עשיו, כשהוא מבקש, הלעיתה לינה, ועוד יותר אומר לו, תפתח לו את הפה, תכניס לו בפנית. הגמרא מביאה שם שלושה צדיקים כאלה. טוב, תאמר אולי לעזר זה חסידות. יש לנו כלל בתלתה וחזקה. הייתה השני, השנייה והייתה אישה צדקת, רות המואביה. רות שהייתה אצל בועז, חזרה משדה מואב, בעלה מת, והיא עם נעמי ועורפה, שבה, הלכה לגהינם, הלכה להביא את אותם רשעים גוריית וכל אותם הטמאים. וזו רות חשבה אחרי חמותה ואמרה לה, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. הביא לה מה כתוב, בימות שש שעורים, נתן לה שש שעורים. ותאכל ותשבע ותותר. אכלה ושבעה וגם השאירה. עד כדי כך. מורה אומרת, איך יכול להיות? שש שעורים. כמה זה שעורה? קטנה. תאמר שהשעורים של אז היו גדולות. טוב, כמה יכול להיות גדול? גודל סוכריה, איזה גודל? שש שעורים, גודל תמרה. אומרת הגמרא, או, אחד מהשניים, או שהייתה ברכה בידו של אותו צדיק. מכאן למדנו שאם אדם אוכל, אוכל שצדיק נותן, אפילו מעט יש בזה ברכה ואתה שבע, או שנאמר שהיה ברכה במעיה של רות. אכלה קצת, ואצלה, אצל הצדיקים, אוכלים מעט ומתברך במאיהם. הגמרא אומרת, או זה, או זה, אחד מהשניים. מוכרחת לומר, הגמרא ממשיכה ואומרת, ובוודאי שהיה ברכה במאיה של רות. שכן כתוב, בתוכל ותסבע, וכי שבעה, וגם לתותר, השאירה. זו השנייה. שלישי, זה היה חזקיהו מלך יהודה. הגמרא מביאה אדם, שהיה מלך, והיה גדול מאוד בישראל, אפילו ששלמה היה מאבות אבותיו, ושלמה המלך כתוב היה מעלה על שולחנו כל יום, 1,000 עולות, היה מקריב 1,000 קורבנות, ו1,000 כבשים היה שוחט על שולחנו ומעלה, היו אוכלים עניים ואוכלים ושותים וכל מיני מעדנים. חזקיהו המלך, שהיה מעלה על שולחנו כל יום, היה מעלה 2 אגודות של הדס בלבד, וליטרה בשר. 2 אגודות של הדס. שתי אגודות של ירק, כתוב הגמרא, 2 אגודות של ירק וליטרה אחת בשר. חזקיהו כל האוכל שלו היה 2 חבילות, לא שלו אישית, המלכות, שולחן המלכות שיושבים לאכול כל השרים וכולם. והיו צוחקים עליו ואומרים, זה מלך? איך מלך אוכל דבר כזה? אני צריך לאכול דבר כזה. הוא מבשל לו 2 חבילות קטנות של ירקות עם ליטרה, איזה משקל מידה מסוימת של בשר. מה אומרת? היה פקח בן רמליהו באותו דור, בתקופת חזקיהו המלך, היה מלך ישראל, זה היה מלך יהודה. פקח בן רמליהו היה מעלה בלי סוף אוכל. הכינוח סעודה, הכוונה עוד איזה כמו שמביאים לפעמים ככה, לא גלידה, מביאים בשביל שאנשים יוכלו, מה אתה רוצה? תוספות, כבקשתך, איזה משהו לבקשתך. לא מביאים היום, מביאים נגיד איזה מיני מאפה או סיגרים או בורקס, ככה דברים קלים. 300 גוזלות היו נותנים, מביאים רק בפקח בן רמליהו, זה בין השיניים היה נכנס. הארוחה שהיה אוכל, היה אוכל כמו איזה פרה. אז הגמרא אומרת, תראה השוואה בין צדיק לבין מי שלא צדיק. מי שאוכל לשבע נפשו, זה נקרא צדיק. וידוע שהגאון חידה כבר כתב, שאחד הדברים למדוד את האדם, אם הוא ירא שמיים או לא, זה איך שהוא אוכל, איך שהוא מתנהג באכילה, וגם כמות האכילה שהוא אוכל. מבחינה בספרו שמחת הרגל על פירוש על הגדה של פסח, כותב שהיה מעשה בזמנו, היה איזה איש אחד שאמרו עליו, כבר אז היו דברים כאלה.
אמרו עליו שהאיש הזה מושיע, פוקד עקרות, רופא חולים, זוכף כפופים, מטיל אסורים, קיצור, מומחה לכל העניינים הבינלאומיים. ובאו לשאול אותו את הרב, האם זה איש קדוש או לא קדוש, ללכת אליו, לא ללכת אליו, לא ראו אצלו דברים לא בסדר. יהודי, רשמיים. אמר להם, אסור לכם ללכת אליו, עד שתבדקו אותו קודם באוכל. ותראו איך האיש אוכל, מה הוא אוכל וכמה הוא אוכל. ואז כשהלכו ראו על שולחנו, שהוא לא מוותר על שום הנאה מהנאות העולם הזה, מעלה כל מיני מעדנים על שולחנו, וכשהוא אוכל, הוא אוכל גדול, אמר להם, זה האיש הזה, טרף. אל תקשו אליו בכלל. זה מסתרה דטומאה, לא מסתרה דקדושה. איך יוצא? אדם שהוא רודף את האבות, תדע לך שאין לו חלק בקדושה. אדם שהוא קדוש, כמה שמתנזר יותר מיני העולם הזה, ולא אוהב כבוד, לא אוהב ממון, לא אוהב אוכל, זה קדוש יותר, בקרבך קדוש, הגמרא אומרת. עד שאדם יתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מעב, יתפלל שלא ייכנס אכילה ושתייה יתרה לתוך מעב. כי אחד הדברים שבולמים את יצר הרע וחוסמים אותו, זה שאדם יודע להתגבר על יצריו באוכל, שמה. מדוע שהגאון מווילנה כותב. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי השובבים. אז אנשים, יש הרבה אנשים קדושים שמתנדבים מעצמם לצום, להתענות. זה לא זה העיקר. העיקר מה קורה אחרי הצום. כל ספרי המוסר כותבים. יש אחד מהקדושים, היה באותה תקופה גם, יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקין. למה תוקעים בשופר במוצאי יום הכיפורים? יש עשרות טעמים. כי זה לא מובא בגמרא. רב היי גאון בתשובת הגאונים הזכיר את זה. ואחרם נמשכו כל הראשונים. שיבולי הלקט והירחי וספר המנהיג. וכל הראשונים כולם. כל אחד חיפש סיבה. הוא כותב רבי אלכסנדר זיסקין, הסיבה היא פשוטה מאוד. ביום כיפור כולנו קדושים. כולנו. אותו מדרגה. כולם צמים, כולם מתפללים, כולם זועקים לשם, כולם קרובים אליו. הבעיה מתי מתחילה? דקה אחרי צאת יום הכיפורים. שאז רצים הביתה, ויעת העין, וירד העית על הפגרים. אז מוצאים מהמקרר, מוצאים מהתנור, מהמיקרו, את כל המעדנים. איך מתנהגים אז על השולחן? יש אדם שנהג, הוא חזר להיות כמו אותה בהמה שהיה לפניכם. ויש אנשים מתנהגים בקדושה, הוא אומר, אני עכשיו יצאתי מיום הכיפורים. אז הוא לוקח בעדינות כל דבר, מברך עליו בכוונה, יודע, לא לקלקל את כל ההתעלות הזאת, ההזדקרות העצומה שהגיע אליה האדם 40 יום, מראש חודש אלון עד יום הכיפורים, פתאום ברגע אחד יכול להפסיד את זה. אז הוא אומר, זה המבחן של האדם. לכן תוקעים בשופר לערבב את השטן וגם להזכיר את האדם, תדע, יצאת כעת מיום כיפור, קח איתך קצת קדושה של יום הכיפורים לשאר ימי החול שתהיה בן אדם. זה מבחן גדול מאוד לאדם. איך הוא מתנהג בשעת האכילה? לא סיפרו, רמב״ם כותב על אריסטו, אותו רשע, היה פילוסוף יווני, שבסוף הוא היה כופר. אבל היה כאילו פילוסוף מתנהג בקדושה, מוסריות. אמרו כבר, תורה בגויים אל תאמן, חוכמה בגויים תאמן. יש להם, יכולים ללמוד. אבל לדעת תורה, לקיים אותה, לא יכולים. שהיה מלמד את תלמידיו כל מיני דברים, דברי נביאים, דברי קדושה, דברי טהרה. הוא היה בזמן ירמיהו הנביא, אריסטו. פעם אחת הציצו עליו תלמידיו, ראו אותו אוכל את התרנגולת עם הידיים והרגליים על השולחן, כמו בהמה. ואז שאלו אותו, תלמדנו איזה עבודת השם, יש בזה איזה מין השכלה או איזה חוכמה מפוארה? אמר להם בזה כלום, שום דבר. אז מה זה? אמר להם, כשאני מלמד אתכם בקתדרה שם באוניברסיטה, אני אריסטו. אבל כשאני יושב לאכול, אני חיה ובהמה. אני כמו ההוא והבהמה, אין הבדל. זה גוי. גוי, כשהוא מתעסק בעיינים הגשמיים שלו, הוא יותר גרוע מבהמה. אבל יהודי שלומד תורה ועובד את השם, אז הקדוש ברוך הוא משכיל אותו ומלמד אותו איך מתנהגים, איך לומדים, איך מדברים עם הבריות, איך מתנהגים בבית הכנסת ואיך מתנהגים גם בבית וגם בחדרי חדרים. כמו שכתב השולחן ערוך, אפילו בחדרי חדרים לא יאמר מי רואני שמלוא כל הארץ כבודו. אדם צריך לשים תמיד מול עיניו את הקדוש ברוך הוא, שמסתכל עליו ויזהר להתנהג באימה ופחד. זה אחד הדברים הכי חשובים, המודדים של האדם, זה האוכל. ובא גם בבראשית רבה, פרק למד ח', מדרש שם אומר, אמר רבי לוי, כל מקום, כל מקום שתמצא אכילה ושתייה, השטן בא ומקטרג. וזה כלל ידוע. אדם צריך מאוד להיזהר, חן מסעודה. כמה הזהירו, יש הלכות בסעודה. וסתם הזהירו על נטילת ידיים, ועל ברכות, ועל קדושת השולחן, ועל כל הנהלים, שיש נהלים שלמים איך אדם אוכל. דברי תורה על השולחן, יש נותנים צדקה בשעת האכילה, יש מאכילים עניים על שולחנם, יש כמה וכמה הנהגות, מפני שהשטן יבוא ויקטרג. כותב רבי יצחק אבוהב, בעל מנורת המאור, הוא הביא רמז נפלא מאוד. אומר הרשע נקרא אוויל, לאדם שרודף את האבות שמו אוויל. אומר למה אוויל? לשון אווילי. אבל מה זה אוויל? דווקא אוויל. אומר אוויל ראשי תיבות, אכול ושתה יאמר לך. הפסוק אומר שיצר הרע מה הוא אומר לאדם? אכול ושתה כי מחר נמות. יאללה, יש לך הזדמנות עוד יום אתה בחיים, בוא תקרע את החיים, תאכל, תשתה, סבבה, תהיה מבסוט, כנור, נעים עם נבל, אמר ראשי תיבות כנען. אומר, אכול ושתה יאמר לך, זה אוויל. ושאחר כך נפרעים מהאדם את כל ההנאות הגשמיות שהוא נהנה, שלא לשם שמיים, הכל דנים אותו. ופה, בעולם הזה, אמרה אומרת, כל האיסורים שהאדם סובל בפני מותו, זה לפרוע ממנו את כל אותם הנאות יתרות שהוא נהנה מהעולם, כמו אותו שועל. שהלך, רצה להיכנס לכרם, שועל אוהב ענבים, דברים מתוקים הוא אוהב. ראה איזה פתח בקרם, פרצה קטנה, חור. לא יכול להיכנס, מה עשה? טיפש הזה, צם שבועיים. עשה תענית שובבים, תענית הפסקה, לא משבת לשבת, משתי שבתות, אלמלא משברים, הוא שמר שתי שבתות. עשה את זה ככה, שלם, עשה, דבל עשה. נכנס וצם, נכנס תוך הקרם. אכל ושתה ושבע, טוב טיפש, מה יהיה אחרי זה? לא אכפת לו. בא לצאת, בסוף צריך לחזור למשפחה שלו, למפלגה, לתנועה, הוא צריך לחזור לעבודה. לא יכול לצאת. חזר כבתחילה, והפעם יותר מבתחילה, כי הוא ישמין הרבה. היה צריך לרזות מחדש, אומר ככה אדם. בא לעולם, זה כמו השועל הזה שבא לקרן. אוכל, שוטר, רודף תאבות, רודף הנאות, סעודות, מאכלים ותענוגים. הוא לא יודע שהוא משלם על הכל, הוא משלם ביוקר. אומר רבי יצחק אבוהב, תדע, כל מקום שיש אוכל, יש שם היצר הרע. תראה בפסוק אפילו. כתוב משה רבנו אומר, ואכל ושבע ודשן, הוא פנה אל אלוהים אחרים. כלומר, מתי יבוא לאלוהים אחרים עבודה זרה? מתוך אוכל, שביעה ודושן. הוא אוכל יותר מדי, ואז, כמו שאמר משה, בן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה, וישבת, בונה לו וילות, בונה לו כל מיני דברים יפים, ובקריך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, מה כתוב מיד אחרי זה, ורם לבבך, שכחת את השם אלוהיך. וזו סכנה גדולה, שמתוך אכילה ושתייה, מתוך דברים גשמיים, אדם יכול לבוא לידי שכחת השם יתברך. גמרא במסכת ברכות, דף למד כותבת, הגמרא, מאיפה יצא לנו המנהג ששוברים את הכוס? היום הרי שוברים את הכוס, רוצים אפילו פרסומות שעושים, שוברים להם מזל טוב, צועקים מזל טוב. אין שום קשר בין המזל טוב לשבירת הכוס. להפך, שבירת הכוס היא צער על חורבן את המקדש, וגם לפני החורבן היה מנהג. שבירת הכוס כדי לזכור את יום המיטה, שאדם יזכור שסופו לעפר. ברם מביאה מסרת ברכות, מור ברד רבנה, רבנה ורב השם כתבו את התלמוד בבלי. בנו של רבנה, המפורסם, מור ברד רבנה, מור, לא קראו לו אפילו שם, מור, הכוונה חכם. החכם, בנו של רבנה, היה נשוי, חתן, הייתה הילולה גדולה. ובאו כל חכמי ישראל וכל האנשים, היו רוקדים ושרים ושמחים. זה סכנה, ששוערים ושמחים, יכול להיות ששוכחים את הקדוש ברוך הוא. כתוב, כל שמחה יש בה איזה חס ושלום. על הספרי המוסר כותבים, למה האדם צוחק, יש לו דמעות בעיניים? אחרי כל שמחה סופת מהולה בתוגה בעצב. אז אדם צריך להיות, להתאפק תמיד, לדעת להיות מאופק, לא לגמרי. לאבד את הרסן. אבל לא שחס ושלום הם איבדו רסן, אבל הם שמחו, היו שמחים, שכחו, מרוב השמחה שכחו כבר את הכל. מה עשה? הייתה זוגיתה קסה דמוריקה, הביא כלי יקר מאוד, ששווה, אומרת הגמרא, 400 זוז. 400 זוז זה אפשר להתחתן פעמיים שתי כתובות. כל כתובה זה 200 זוז. 400 זוג זה אפשר היה להתחתן במחיר של הכוס פעמיים. ושבר את זה לפניהם. ואז כולם נבהלו, ראו כלי כזה יקר, נאבד, אמר להם, זה מה שרציתי. שתזכרו שכל העולם הזה סופו להתנפץ, זה לא שווה כלום. כי הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשה נמלחו. וכאן אמרנו, למה הראשי אומר שמתוך אכילה ושתייה, בא יצר הרע. מתחיל להחתיא את העולם, מתחיל להסיט אותו לדבר עבירה. בא זה עכשיו ושיבר את הכלי הזה. כל שבירת הכלי, שבירת הכוס, בא כדי להזכיר לאדם שהעולם הזה הוא הבל, לא צריכים להתפעל ממנו, לא צריכים לסמוך ולאבד את השכל. ואין צריך... בתל דברי אליהו, שם אליהו נביא אומר, לא זכה האדם לתורה, יבקש רחמים על אכילה ושתייה יתרה, שלא ירבה במעב. אם אדם רואה שהוא לא יכול להבין תורה, הוא לא מצליח ללמוד, סימן שהאוכל שלו לא בסדר. צריך להתחיל להשגיח מה הוא אוכל, כמה הוא אוכל. התחיל לאכול פחות, לאכול חצי ממה שהוא אוכל. זה מפורש. זאת אומרת, הכל זה תלוי בסעודות, איך אדם אוכל, כמה הוא אוכל, כמויות האכילה, בצורת האכילה שלו. צריך פסחים, דבר שם מעריכה מאוד. עוד דבר, הרבה פעמים מזמינים אנשים, הרי תכף נראה, מה זה סעודת מצווה? באמת שהנושא שלנו יותר מאכילה זה סעודת מצווה, מה זה סעודת מצווה? כי הנושא הזה בעוונותינו היום כבר השתבש. אז נהיה בזה אינפלציה. יש סעודת מצווה, דברים מסוימים שהם באמת מצווה, ועושים עליהם סעודות. זה יקרה סעודת מצווה. ויש, לפעמים יש חיוב. אם אדם מזמינים אותו לסעודת מצווה, הוא צריך ללכת. אבל מצד שני, אסור לו להרבות. הגמרא אומרת, נקייה דעת שבירושלים לא היו הולכים לסעודה, אלא אם כן יודעים מי יושב שם. אם יבוא שם איזה אחד לץ, כדי לך את כל הסעודה, אז מה עשית? אין שום מצווה בזה, להפך. סעודת עבירה זה. סעודת מצווה שתמיד חכם יושב שם, והוא מנחה אותה. אז מה עושים היום? יש כאלה מביאים את תמיד חכם לאיזה 5 דקות, ששיהיה להם איזה, על איזה טרמפ, לתפוס טרמפ עליו, ואחר כך עושים מה שהם רוצים. או כמו שיש לצערנו היום הרבה עושים שמחות, ולא שמים לב שזה מעורב. אז לא די שאתה לא עושה טובה, אתה מכעיס את הקדוש ברוך הוא. זה התודה שאתה מודה לשם, הרי כל הסעודה שאנחנו עושים לשמחות, להודות לשם, זה הודעה, הכרת הטוב. רגע, הקדוש ברוך הוא חנן אותו בבן, או זיכה אותו שהבן שלו עשה בר מצווה, כעת היה במצוות, או שברוך השם מארס את בנו, את ביתו, מחתן אותם, אז הוא מודה לשם. מה עושה? מביא עניים, מביא תלמידי חכמים, מביא דברי תורה, דברי מוסר, יוצאים משם אנשים מחוזקים. האדם עושה סעודה, ואנשים באים לשם, מה שהם לא רואים, מה שלא ראתה שפחה על הים, בשפת הים, מה שהם לא רואים, באים לראות שם. אז מה עשית? חטאת והחטאת את הרבים. על מה עשית? זה כמה תעניות יעשה, לא יודע אם יכפר לו את מה שהוא עשה. אז מה עשית? או יש כן לך מה בערבוביה ושרו וכל מיני דברים, אז עשה יותר גרוע. שמחה כזאת ודאי אסור ללכת לשם. ספר חסידים כותב, בשמחה שיש שם אנשים ונשים יושבים ביחד, אסור לומר נברך אלוקנו שהשמחה במעונו, כי השכינה בורחת משם. לא, כמה זה חמור, לא דבר פשוט. אני צריך מאוד להיזהר בזה. עכשיו הגמרא מביאה על כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום. קרה כל הזמנה שהוא מקבל הוא הולך. אז יש כאלה מסכנים, יש להם בעיה, הוא צריך להסתדר, ואותו יום הוא קיבל, יש כמה חתונות, כמה בר מצוות, אז הוא מתכנן מתי יביאו את המנה הראשונה פה והמנה השנייה ואיפה שהוא לא יפסיד את האוכל, אז הוא הולך. הגמרא אומרת, מי שמרבה סעודתו בכל מקום, סופו מחריב את ביתו, הוא מאלמן את אשתו, הוא מייתם את גוזליו, כוונה ימות כשהוא צעיר, השאיר הילדים קטנים, גוזליו, הם עדיין גוזלים. הוא בתלמודו משתכח ממנו, הוא מחלוקות רבות עליו, הוא דבריו אינם משמעים, הוא מחלל שם שמיים ברבים, הוא מחלל שם אביו, שם רבו, ואחר כך ועושה שם רע עליו ועל בניו ובני בניו, עד סוף כל הדורות. כל זה בגלל שהם הרבה סעודתו בכל מקום. אומרת, אדם צריך לדעת לאן הוא הולך. מי האנשים שם? יש שם אינשי מעלה, אין אינשי מעלה. אנשים יראה שמיים, לא יראה שמיים, איפה הוא הולך, מה הוא הולך לעשות. פעמים כתוב שאם זה אדם גדול, ואם הוא ילך, יתביישו ממנו, זה כן. אז הוא ילך לעצור את ההידרדרות שלהם. אבל זה כמו פרה אדומה, מטמאה את הטהורים ומטהר את הטמאים. אבל לא כל אחד שילך ויעשה כן. צריך לדעת, יש גבולות ויש כללים. שם הגמרא אומרת, רבה אמר, מה קוראים לאחד כזה? בר מחם תנורי. הכוונה, כל מקום שהוא מגיע, מחממים את התנור בשבילו. התנור של האוכל, זה פה, בעולם הזה. אבל בגיהינם זה השם ישמור. אתם יודעים איזה תנורים יש שם. לא, שלא תדעו. אז זה מחמם בר מחם תנורי. הכוונה, האיש הזה, איפה שמגיע, יאללה אוכל. הוא מסתכל מה יש באוכל. מרים את המכסים לראות מה יש בסיר. הוא מחפש אוכל כל הזמן. רבה אמר, מרקיד בקובה. הכוונה, כל מקום הוא רוקד. רקדן, הליצן השכונתי של כל האנשים. הולך לרקוד מהם. הלך רפפה אמר, מלחך פנחה. זה נקרא, מלקק את הצלחות. כלומר, משאר, מה שיש, חבל על האוכל. הוא אוכל. כל מקום אוכל. יש מצווה על האכול, הוא אומר. רב שמעיה אמר, בר מח רבה. מה זה מח רבה? אחר כך אוכל, שותה גם. אז צריך לישון. בכל מקום הוא ישן. איפה שיש פינה, חפש איזה פינה, נרדם שמה ונרדם ואוכל. האדם צריך לדעת, זה חמור, לא דבר פשוט. להיזהר מאוד באוכל. וזוהר הקדוש פרשת תרומה, שם סוגיה שלמה שמדברת על האכילה. הזוהר שם אמר, צדיקים שלא אוכלים בעולם הזה רק אכילה של מצווה, אלה זוכים שגופם קדוש, ולכתם לעולם האמת אין עליהם דין, לא בקבר ולא בגיהינם. מה שמה? כל גופי הון לצדיקיה, דלה מתענגה, אלא מענוגה דמצווה, וסעודתה דשבתה וימים טובים, ואתה לא מתענג. לחול אוכל ככה, קל, מה שיש. אומר, אותו רוח תומעה, הרוח מסעבה, ליחיד לשלטעה עליו. אין בכלל היצר הרע חלק איתם. ראשית חוכמה כותב, תדע שכל בשר, סתם בשר, זה מסתרה הרש. ככתוב המשנה, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם שאוכל, יש לו תענוגים של אכילות כל הזמן פה בעולם הזה, אז היצר הרע יכול עליו ושולט עליו בעולם הזה וגם במותו, ונפרע ממנו אחר כך. אחד שנזהר לא לאכול, רק אכילה של מצווה, ודם כזה יצר הרע לא יכול עליו. שום פנים ואופן, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שכן ראינו, כמו שאמרנו, שאדם שהוא אוכל רק סעודות מצווה, מה זה סעודת מצווה? זאת אומרת, הוא קודם כל יאכל רק מה שצורך גופו. מי שרוצה באמת לראות מה זה, יקרא את ספר מגיד מישרים של מרן, בעל השולחן ערוך. ידוע שמרן היה לו מגיד, מנאח, שנברא מהמשניות שהם למדו. איפה? שהם גורשו מספרד, הגיעו ליוון, באנדריפולי ביוון. שם התאספו בערב שבועות שבעה יהודים מהמגורשים בספרד. פליטים היו מסכנים. ביניהם היה מרן רבי יוסף קאר. התאספו שמה, היה רבי שלמה אלקבץ, היה זקן שביניהם, בעל הפיוט לחד עודי, אסף אותם שם בבית הכנסת באנדריפולי, ואמר להם, בואו נתפלל, והלילה נשב נלמד יחד. ישבו ללמוד. בזמנם היו לומדים משניות, אנחנו לא לומדים משניות בליל שבועות. רבנו הרי אמר שאין ללמוד משניות בליל שבועות, אלא תנ"ך והדרה, מה שיש לקרוא. ישבו ללמוד משניות, והנה תוך כדי לימוד המשניות, מרן היה לומד בהתלהבות גדולה, בא איזה מלאך אחד, שמעו קול של מלאך, מתחיל לדבר איתם. הוא מברך אותם, הוא משבח אותם, הוא מחזק אותם. ואז הוא נבהלו, אמר להם, אני מלאך שנבראתי מלימוד המשניות שאתם לומדים. ומיד אחרי זה, כל יום היה במגיד הזה אצל מרן, הוא מספר לו, הוא מחדש לחידושי תורה, ומרן כתב ספר שלם, קוראים לספר הזה, מגיד מישרים, יש אותו היום. שם מסודר לפי הפרשיות השבוע, מתחיל בראשית ומסיים בזאת הברכה. כמעט על כל פרשה יש לו איזה פירוש על איזה פסוק, גם פירושים על דרך הסוד, כל מיני חידושים שהמגיד היה אומר לו. לפעמים המגיד לא היה מגיע אליו, ובא אומר לו, אתה יודע למה? לפני שאתמול אכלת עוד פרוסת לחם יתרה על מה שהיית צריך. יום אחד אמר לו, אתה לא מוסר, שתית עוד חצי כוס מים, מה שלא היה צורך. כי כל אוכל מיותר שאדם אוכל, נותן כוח לסתרה אחלה. אין דבר סתם, הכל חשבון מדקדקים פה עד הפרוטה האחרונה על כל מילימטר וסנטימטר. כלומר, אדם חייב להיות משגיח על מעשיו, שכל מעשיו בספר נכתבים, כל מעשיו, לא רק מעשים טובים. גם מה שהוא אוכל, ישן, כמה סמיכות, המיטה שלו, איך נראית, הכל, מה הוא עושה בחדרי החדרים, הכל אשר לכל, אדם צריך לדעת. ואין דבר בחינם. אחר כך יש לנו טענות על הקדוש ברוך הוא בלי סוף. אדם יש לו קצת צרות, מתחיל, יש לו, הוא, איזה מגילת איכה הוא קורא, מגילה שלא נגמרת אף פעם. והוא לא יודע שהוא המעשים שלו גורמים את כל זה. השם מרן, מי שקורא את זה נבהל, על מרן רבי יוסף קארו, הוא לא מדבר איתו על אכילת פירות, או על אכילת גבידה, או שתה איזה, אני יודע, כוס ויסקי, או איזה זה, תענוגים. לא עם תענוגים. תענוגים בשבתות וימים טובים מותר, מה שהוא עושה לשם שמיים זה כן. או אדם אוכל, נגיד, בשמחת מצווה, כמו חתן, שמחת בר מצווה, שמחת ברית מילה, סעודה של ברית וכדומה. אבל לא כל דבר שיבוא היום יגידו לנו זה סעודת מצווה, סעודת מצווה. איפה יצא סעודת מצווה? יש דברים שהם סעודת מצווה, כמה שכתוב בהלכה. מה זה סעודת מצווה? יש הרמב״ם מביא. הרמב״ם מביא בהלכות דעות, כמו נישואי תלמיד חכם לבת תלמיד חכם. שגמרא אמרה, זה עם זה הגפן בעין זה הגפן. האמת שמרן הכסף משנה במקום אמר, לאו דווקא, אלא כל נישואין שהם מתאימים, גם בת עם הארץ לעם הארץ, שזה מתאים, הכוון לא יהיה מין בשאינו מינו, כי תמיד חכם עם בת עם הארץ, זה לא מתאים. כי אותה בת תוציא אותו מהלימוד, או להפך. עם הארץ יישא בתלמיד חכם, זה גם לא מתאים. וצריך שיהיה השוואה מסוימת ברמה הרוחנית של שניהם, זה נקרא סעודת מצווה, ואז מי שאוכל בזה, זה נקרא סעודת מצווה. וכמו שמובע בהלכה, הסעודה שעושים ביום הברית, זה נקרא סעודת מצווה. או, כמו שאומרים, פדיון הבן, וזה מצווה. סיום מסכת, סיימו איזה מסכת, לאכול שם סעודת מצווה. או על נס, אדם שנעשה לו נס, כך מביא גם כף החיים, בשם האחרונים. אדם נעשה לו איזה נס, הוא מודה לשם מתברך ועושה סעודה, הסעודה הזאת יקרא סעודת מצווה. רבי חיים פלאצ'י מביא, שהיו עושים ביות האדם בן 70 שנה, אז זה ניצול ממוות, מגזר דין מוות של דין שמיים, סעודת מצווה שנאמר, ימי שנותנו בהם 70 שנה, והם בגבורות שמונים שנה. וכן אדם סיים ספר תורה, כתב ספר תורה, עושים סעודה אותו היום. זה יקרא סעודת מצווה. או בר מצווה, כתוב למה זה סעודת מצווה? כשהבר מצווה אומר דרשה. אם הוא יגיד דרשה, אז זה הווה סעודת מצווה. לא אומר דרשה, זה לא סעודת מצווה. אבל סעודות שעושים בליל הברית, ככותבים האחרונים, לא נקרא סעודת מצווה. זה אסור להשתתף בה. אלא אם כן יש דברי תורה, זה משהו אחר. או יום שלישי למילה, זה לא נקרא סעודת מצווה. לכן סעודה שעושים ביום שגומרים את התנאים, זה לא נקרא סעודת מצווה. וסעודה שעושים, שימו לב, לילה שקודם הנישואין, היום יש מודה חדשה גם, מגפה חדשה, שהרבנים לא מספיק צועקים עליה. חינה, יצא פתאום דבר חדש. חינה וחסדה ורחמה, זקוקים לרחמים אלה. עושים עוד איזה חינגה, לא מספיק הבלגן שעושים בחתונה, שלא תמיד זה הולך כפי, כמו שאמרנו, שזה הולך לפי עבודת השם ובצניעות ובקדושה כמו שצריך, עושים לנו עוד תוספת, עוד להרבות זכויותינו, לילה קודם, עושים להם גם חינה, מה נפקא מינה. זה שאנשים יעשו מה שהם רוצות, יעשו ביניהם, מה אכפת לנו אנחנו? עושים חינה ועושים אולם, בשביל מה אתה מוציא הוצאות? יש לך כסף מיותר? תן את זה לעניים. הרב רבי אליהו איתמרי כותב, אדם לפני שעושה בנו מסיע את בנו צריך לעשות תענית, צריך לצום, שהוא נמצא כעת בסכנה, לא יודע, הילד הזה יצליח, לא יצליח, הנישואים האלה יצליחו, יביאו בנים, לא יביאו בנים, איך יהיו בחיים, איך יחיו, יחיו בשלום, מה יהיה הצאצאים שלהם, אומר, והשטן מקטרג תמיד לפני כל שמחה, אז אנחנו לפני שמחה עושים עוד, אז הנה זה בחוץ לארץ, היו עושים את זה בקדושה ובטהרה, הנשים ביניהם היו עושות, מסמחות את הכלה ושומרות עליה, שם היה מצוי שדים, זה לשמור אותה מהשדים, אבל פה יש שדים, פה יש אנשים בדמות שדים. אז עושים הנה, מצאו, ובעלי האולמות חוגגים, הם עושים כסף עליהם. לפחות אם היו שומרים את זה בקדושה ולא היה שם צניעות כהוגן, זה היה טוב, שחרשנו. אבל על מה ולמה להרבות סעודות בכל מקום, על דבר שאין צורך בו. סתם לזרוק כסף, לשרוף כסף. כף החיים בסימן תקנח כותב, תף קוף נונחת, שכל אלה שמניתי, זה לא נקרא סעודת מצווה. מה נפקא מינה? סעודת מצווה או לא סעודת מצווה, יש נפקא מינה בהלכה. בהלכה יש, אם חל הדבר ביום שישי, מותר לעשות סעודה או אסור? הרי ביום שישי אסור לעשות סעודה, כי צריך להיכנס לליל שבת בתיאבון, לאכול בתיאבון. אז זה הנפקא מינה. שאם יש ברית, זה אותו יום, אז אני עושה ברית, אז מותר לעשות סעודה באותו יום, אפילו שזה יום שישי, כיוון שזה סעודת מצווה. וכן חתן, כל השבעה ימים, אז אני עושה לו, גם ביום שישי אני אעשה לו סעודה, כי זה סעודת מצווה. אבל יום שלישי למילה, אומר, זה לא סעודת מצווה. אם הוא עושה חינה, זה לא סעודת מצווה. יש מקומות שהיו עושים מוצאי שבת חתונות, אז משהו אחר. אז הוא רוצה לעשות ביום שישי? לא, זה לא סעודת מצווה. זה נפקא מינה אחד. נפקא מינה שני, בתשעת הימים, מראש חודש אב, עד תשעה באב. אסור לעשות סעודה, אלא אם כן היא סעודת מצווה, שזה זמנה. אז הדברים האלה כולם, זה לא נקראים סעודת מצווה. ונפקא מינה שלישית, לגבי בכור בערב פסח. יש לנו תענית בכורות בערב פסח. הבכור הזה מותר לו לאכול בסעודת מצווה. השאלה, מה זה נקרא סעודת מצווה? היום גם יש לו זה יורצייט, או הוא מתה לו התרנגולת, הוא עושה גם כן סעודת מצווה, עושה לכבודה. מביא ערק לבית הכנסת, אומר סעודת מצווה. לא כל דבר נקרא סעודת מצווה, להפך, רבותינו גינו את ריבוי האכילה. אומנם מצד שני, בסעודת מצווה יש בעיה, נסביר את זה. יש בהלכה, מסכת פסחים, הגמרא אומרת, הזכרנו את זה פעם, שבעה מנודים לשמיים. בר מינן, יש שבעה סוגי אנשים שמכריזים עליהם בשמיים שהם מנודים. והם, אחד מהם, מי שלא נושא אישה. בר מינן נשאר, רווק זקן, לא רוצה לשאת אישה. זה השם ישמור. אין לו עתיד, לא פה ולא שמה. דבר שני, הגמרא מביאה, מי שיש לו אישה ולא רוצה להביא ממנה בנים. אין סיבה שהוא יש לו עצלות, לא מביא בנים. זה מנודה לשמיים. אחר כך יש לו בנים, ואינו מגדל אותם לתלמוד תורה. לא שולח את הילדים שילמדו בתלמוד תורה, בר מינן, זה מנודה לשמיים, זה שלישי. רביעי, אדם שלא לובש ציצית. מכריזים עליו בשמיים, שהוא מנודה לשמיים. זה תראו את כל זה, מסכת פסחים, דף קוף י' ג', שלא יגידו, אני המצאתי את זה מאיזה מקום. זה שבעה יש שם, אין לו ציצית. אחר כך, חמישי, זה שאין לו תפילין, לא לובש תפילין, לא בזרועו ולא בראשו. זה חמישי. שישי, שיש לו פתח ואין שם מזוזה. יש לו מזוזות בבית, אבל לא לכל הפתחים, שזה פתח מסוים שאין שם מזוזה. זה שש. שבע, מי שאין לו מנעלים לרגליו. היו כאלה שמזלזלים, ונעליים, הגמרא אומרת, צריך להיזהר לבוש נעליים. ויש אומרים, הגמרא מביאה, מי שמזמינים אותו לסעודת מצווה ולא הולך. זאת אומרת, הזמינו אותו ואמרו לו ללכת לסעודה, והוא לא בא. עכשיו באמת, יש על זה בעיה. עכשיו, סעודת מצווה, הגדרנו מה זה סעודת מצווה. עכשיו לאור זה, יש לנו בעיה. עכשיו, כל הזמנה שקיבלנו אני צריך ללכת, אז מתי נשאר ללמד תורה? ואם אדם יש לו ביום אחד כמה אירועים, אתה אומר שאסור ללכת להרבה אירועים. איך אפשר? אז יש כמה וכמה מקרים, ונראה תכף שזה לא פשוט, שפטור האדם מללכת, ואולי גם אסור לו ללכת. יש, הגמרא מסכת מועד קטן, הביאה, כל מצווה שאפשר לעשות אותה על ידי אחרים, הוא פטור. כך כתב גם הגאון רבי עומר, שאם יש שם אחרים שיעשו, למשל חתונה, מה אם אני לא אלך, חתונה לא תהיה? תהיה, גם בלעדיי. אז כמה שיש אחרים, אז פטור. מה שהגמרא אומרת מנודים לשמיים, שאם אתה לא תבוא לברית, אין שם מניין, או, לא, או אין מי שיעשה, ואז תלוי בך, או הוא הרב המקדש, אם הוא לא יבוא, אין מי שיודע לעשות קידושין, מדובר באיזה יישוב קטן, כפר או בית הכנסת ציבור מצומצם, שזה בנוי על האנשים האלה, אז הוא אומר לו, תראה, אנחנו צריכים לבוא מצווה, זה חייב ללכת. אבל היום בימינו שאירועים המוניים יש ויש אחרים, אז זה פטור, זה אחד. שתיים, הרמ"א כותב שאם יבואו לסעודה אנשים לא הגונים, אז זה פטור ללכת. על זה הגמרא לא דיברה. הגמרא דיברה, מתי האדם מנודה אם הזמינו אותו ולא בא, ששם האנשים כולם יראי שמיים ואנשים כשרים. וכתוב בגמרא, נקייה הדעת בירושלים, לא הולכים לסעודה, אלא אם כן יודעים מי נמצא בתוכה. נספיק שיש שם איזה לץ אחד, או אדם לא הגון, או יש שם פריצות, זה כבר לא מותר עליך. כך כותב גם התשבץ, שאם יש אנשים שאינם הגונים, לא על זה דיברנו. מרש"ג הוסיף עוד סברה, שאם יש שם הוללות, זאת אומרת, יצחקו יותר מדי, וישכחו את, 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 את התורה ואת יראת השם, מספיק לכמה דקות יהיה איזה הוללות, זה כבר פתור. היפה ללב, זה בנו של רבי חיים פלאצ'י, הוסיף עוד טעם.
הוסיף שיש צדיקים שלא היו אוכלים אלא מיגיע כפיהם, ולא אוכלים מסעודה שאינה שלהם. יש כאלה שקיבלו עליהם קבלות כאלה. שהוא לא אוכל חוץ מהבית, הוא לא אוכל בשום מקום. אז מה, אני אלך, תשב, תושיב אותי שם, תרעיב אותי, אני פטור. הגיע הזמן הארוחה, אני הולך לבית לאכול. יש טעם כזה. אבל יש רבי צדוק הכהן מלובלין, כותב, שאם יהיה ביטול תורה, זאת אומרת, זה על חשבון שיעור תורה, זה פטור לגמרי. כי העוסק במצווה, פטור מן המצווה. ואין לך המצווה הגדולה, כלימוד תורה. זאת אומרת, בלימוד תורה, זה יותר חשוב מהכל. או כמו שאמרנו, כשאין מניין, אותו טעם גם כן הזכירו. עכשיו, יש עוד סברה נפלאה שכותב אותה הרב אוחות יושר. אוחות יושר כותב, בהיות והמזמין הוא מזמין יותר אנשים. הוא יודע, למשל, האולם שהוא הזמין, יש שם 300-400 מקומות, הוא הזמין 300-400 מנות. אבל הזמנות הוא שולח ל-700-800 איש, למה? הוא יודע, לא כולם יבואו. אז מראש, כיוון שהוא מזמין, הוא יודע שלא כולם יבואו, זה מותר לו לבוא. כי אתה מאלה שאני לא יבואו. יש מי שילך, ברוך השם. אז אם כן, יש כמה צדדים להקל, לכן אנחנו היום מקלים בזה. הגאון יעבץ הוסיף, שמתי הוא מנודה, אם הזמין אותו פעמיים. למשל, אם הוא קיבל הזמנה, ועוד פעם שלח לו הזמנה אישית, או כבר דיבר איתו פנים אל פנים, וביקש אותו שהוא צריך לבוא. אז זה משהו אחר. אבל שלחנו הזמנה ככל המוזמנים, וזהו פטור, כי אחרת לא מצאנו ידינו ורגלנו. וכל שמחה של מצווה שאדם מזמינים אותו, הוא חייב ללכת. על מה ולמה? אלא היום בימינו, ביות וזה אירועים המוניים, כמו שאמרנו, פעמים יכול להיות שלא ימצא מקום, לא ימצא חנייה, לא ימצא מקום להיכנס, או יש ערבוביה לפעמים, והאמת צריך להשגיח על זה. באולמות לדאוג שיהיה כניסות נפרדות, כניסה נפרדת לאנשים, כניסה נפרדת לנשים, כי זה יצר הרע מרקד. והגמרא החמירה מאוד בזה, זה לא חומרה, חושבים שזה חסידות. יש, אתה דתי, אתם נוהגים להחמיר בזה, הוא חושב שזה נוהגים. מה זה נוהגים? אנחנו כולנו יהודים, עם קדוש, כל ישראל ערבים זה לזה. מישהו עושה עבירה, כולנו שותפים בה. צריך להקפיד שיהיה, פעם היה תקנה בירושלים, זוכר שהיה מודעות בכל בתי הכנסת, הייתה תקנה, חתמו עליה כל הרבנים המפורסמים בירושלים, שאף רב לא ילך לקדש בשום חופה ונישואין, אלא אם כן יש הפרדה שם בין גברים לנשים. ואז יש תשקוט הארץ. אבל היום בעוונותינו הרבים נפרצה, הדרך הזו נפרצה, ויש לך ערבוביה, וזו בעיה גדולה, חמורה מאוד. מה זה לא פשוט. זה ראש הצרות, כל הצרות כולם זה מזה. אפילו על לוויה, הגמרא אמרה, שבר מינן חמור מאוד שנשים הולכות, איפה שאנשים נמצאים. אלא אסור להם לצאת אחרי המת, אלא יעמדו בצד, כתב הזוהר. אז בלוויה שאדם אין לו זמן להרהר הרהורים רעים, ככה החמירו. בחתונות ובשמחות, על אחת כמה וכמה. והרמ"ד כתב שם, מה הסיבה שבלוויה כתוב? שכל הצרות שיש בעולם, אם יש גזרות, זה בגלל זה שנשים מתערבות בין אנשים בשעת הלוויה. כל הצרות בעולם, ככה זוהר מפורש. אומר למה? אומר מספיק שאיזה מישהו יישא עיניו לאיזה אישה והוא מחפש אותה או מה ומסתכל עליה באותה שעה ואז מלאך המוות מרקד כמו שהגמרא אמרה. אז להבדיל בין שמחות לזה, גם בשמחות אותו דבר, צריך מאוד להיזהר בזה, זה לא דבר פשוט, לכן חבל, זה דבר שהוא בנפשנו. נוסף לכל זה שהאכילה, שנחזור לעניין שדיברנו בהתחלה, שהאכילה כולה היא קודש, לכן תראה בבית המקדש שהיו מקריבים קורבן והיו מאכילים, כמו אנחנו קוראים כל בוקר, באיזה הוא מקומן? נאכל הכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם. יש קורבנות שהבעלים היו אוכלים. בעצם האכילה היא, יש בעבודת השם. אם היא נעשית בקדושה, אם נעשית בטהרה, נעשית כפי ההלכה, עם ברכה, עם כמו שצריך. ולא שהיא נעשית כשהיא לא זה. כתוב בפוסקים שהיו נוהגים להביא בשבת... אלה שיש להם אבלים י"ב חודש, מביאים להביא במשך כל ה-י"ב חודש, מביאים בסמים לבית הכנסת, אחרי התפילה נותנים לאנשים לברך. מה העניין? הנשמה נהנית מהריח. כך הגמרא מסכת ברכות אומרת, למה מברכים על בסמים במוצאי שבת? בגלל הנשמה היתרה שמסתלקת. ושאומרים עוד טעם, שגהינם נפתח במוצאי שבת, והסירחון שלו מתפשט בכל העולם. ואז הנשמות שלנו סובלות מזה. כדי שהנשמה תהיה מוגנת מהריח רע שיש לגיהנם, אנחנו מברכים על בסמים.
אז יש כמה וכמה טעמים על הבשמים במוצאי שבת, אבל זה הטעם העיקרי, שהטעם הוא שהנשמה נהנית, איזהו דבר שהנשמה נהנית ואין הגוף נהנה, כך אומרת הגמרא, ואומר זה הריח. אז נמצא הריח, יש בו דבר גדול. אומר, אם כן תראה שבגן עדן גם כן, הרדב"ז כותב שבגן עדן זה הסיבה שיש לו שמה בסמים, תראה מעיין גנים, באר מים חיים, בנוזלים מלבנון, ושמה קנה וקינמון עם כל עצי לבונה, מור ואהלות עם כל מיני בסמים, מעיין גנים, באר מים חיים, רבי שיר השירים, איזה דברים, כל מיני בוסם יש בגן עדן שמשקר. אומר הרדב"ז, לכן תראה, על כל הפירות יש לנו ברכת שהחיינו. עכשיו, יבואו פירות חדשים עוד מעט, לברך עליהם שהחיינו. אבל על ריח, אפילו שזה עובר מפעם לפעם, לדוגמה, שושנים, ורדים, יש להם עונה משלהם, רקפת. אני לא יודע אם יש לרקפת ריח, אבל כך איזה יסמין, כך כל מיני, מיני פרחים שיש להם ריח טוב, והם, יש להם עונה בשנה. לא מברכים על זה שהחיינו, מדוע? כך שואל הרדב"ז. תשמעו איזה תירוץ נפלא ומתרץ. הוא אומר פשוט, הפירות יש בעולם הזה, בגן עדן אין פירות. הם לא אוכלים שם, שם הם לא אוכלים, הם חיים בלי אוכל. אבל ריח טוב בגן עדן יש. אז אנחנו, איך נגיד שהחיינו על ריח? הרי ריח זה לא מתבטל. גם אחרי המוות, יש לאדם כל מיני בסמים שם בגן עדן נותנים לו. אבל אוכל שכאן יש, אבל שם אין, אז לכן על אוכל המתחדש משנה לשנה, כמו פירות וירקות שיש להם עונה, אנחנו מברכים על זה שהחיינו. אבל על ריח זה לא בטל, זה הנשמה נהנית מזה הנאה נצחית. זה לא בטל לעולם. לכן זה אין עליו ברכת שהחיינו, על ריח לא מברכים ברכת שהחיינו. יוצא שזה עניין הריח הוא עניין גדול מאוד. יש בו עניין רוחני שזה גורם לאדם. אז היו מביאים ב-12 חודש הראשונים שיברכו על זה ברכת הריח. למה? שיהיה נחת רוח לנפטר, הנפטר נהנה מזה. כתוב בהלכה בפירוש, הידיע רבה מביא, שאם יודע שלבשמים אין ריח מספיק, לפעמים בחורף זה מיובש, או האנשים לא מברכים כהוגן, או לא מריחים, לפעמים יש עמי הארץ, הם לא יודעים את ההלכות. צריך לברך ולהריח, למשוף טוב ולא להפסיק באמצע, מוטב לו לאדם שלא יעמוד שמה ויקשב באמן יתומה, יברח משם. עד כדי כך כתוב. זאת אומרת, צריך להיזהר בזה. זה לא דבר פשוט. עכשיו, כן, גם כן בסעודות, אוכל, שאדם מביא אוכל, שיברכו על זה כהוגן, שיהיה כהוגן. וכן שיבואו לשם אורחים, או שיש לו אורחים, אדם מכניס אורחים על שולחנו. גמרא אומרת, משנה אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, מה היה מכפר לאדם? מזבח היה מכפר עליו. עכשיו שאין לנו מזבח, אין לנו בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. מה בגלל שולחן מכפר? הסבירו שני דברים. שעומד דברי תורה על השולחן, אדם יעשה לו חוק. לא יברך ברכת המזון אף פעם, עד שלא יגיד לפני כן איזה מזמור, איזה משנה, איזה הלכה, ייקח ספר, יקרא איזה הלכה. יש אנשים שמים לידם שם במדף, שם ספר בן איש חי, שם ספר אלקוט יוסף, שם איזה ספר, לומד שתי הלכות, ועושה מים אחרונים. זה כלום, כמה זה לוקח? דקה אחת. והרגל נעשה טבע, ואדם מרוויח מכמה צדדים. גם מרוויח ידע של הלכות יותר, גם מרוויח שאומר דברי תורה על שולחנו, והרב פלא יועץ כותב, זה סגולה שלא יחסירו מזונותיו לעולם, וגם שלא יחלה. כל החולאים הרמב״ם אומר, זה מהאוכל. שאדם אוכל ואוכל ואוכל. אדם סופר כשהוא בסוף ימיו, כמה טון לחם הוא אכל, כמה פרות הוא כבר הצליח לשחוט, כמה תרנגולות, כמה לולים של עופות הוא אכל, כמה גזר, כמה תפוחי אדמה, פה, כמה במבה וביסלי וכל מיני מאכלים, זה הוא לוקח איתו. לפחות שיהיה עם קדושה, עם טהרה. הוא אוכל פי מיליון ממה שהוא שוקל, האדם אוכל, במשך ימי חייו. אז צריך לפחות שיהיה עם קדושה, עם טהרה. וזה אחד הדברים מאכיל העניים על שולחנו. שמובה במדרש. היה פעם אחת בארץ ישראל, יהודי אחד יקר מאוד. שמו היה רבי אברהם מחסיד. היה מאכיל עניים על שולחנו, וכל אורח, כל מי שאין לו איפה מי שיוחד, או מי שיכין לו אוכל, או אדם חוץ לארץ, מחוץ לעיר, היה מכניס אותו על שולחנו לאכול ולשתות. והאיש הזה הלך ופרח לבות, למעוד, זכה שמו של אברהם אבינו, ועשה מעשה אברהם אבינו. רבי אברהם מחסיד, כך היו קוראים לו. יום אחד הגיע זמן ראש השנה, ואז הקדוש ברוך הוא מכין בגן עדן, וכל יהודי ויהודי את מקומו בגן עדן. והיה לו גן נפלא מאוד, מלא כל מיני בסמים וכל מיני מעדנים. ובא השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ויבוא גם השטן, והתחיל לקטרג עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה אברהם חסיד, אין כמוהו בכל העולם, מכניס אורחים, גומל חסדים, רופא חולים, מה לא עושה, דואג לאלמנות, ליתומים, לכל מיני עניים. אמר לו השטן, תן לי רשות ואני ארד ואני אראה לך איזה חסיד זה. אמר לו, בסדר, תרד ותפתה אותו, נראה אם תצליח עליו. ירד השטן בדמות איזה בחור, זריז, צעיר, רענן, בעל כוח, בעל חוכמה, בעל יוזמה. היום איך אומרים, יש לו הרבה מרץ, אנרגטי, יענו. טוב, אנרגיות יש לו. טוב, השטן הוא בעל האנרגיות. ירד. ירד בדמות צעיר בן 25, וככה, ובא אליו, ביקש ממנו להריח אותו, תפדל על הכיפק, לא יודע, זה השטן בכבודו ובעצמו. אחד, שטה, קם בבוקר, התחתת לו עצות, למה העץ הזה שתול ככה, והחלון לא פה במקום, הווילון הזה ככה, בלטות האלה כך, אומר, איזה, יש לו עצות יפות, תהיה לתת לו, יועץ, בחינם. אמר לו, תגיד זה, אמר, אני, יש לי ידיים, אומרים עליי ידי זהב, הוא איזה זהב, עקרבים יש לו בידיים, זה השטן. התחיל לתקן לו פה, לשפץ לו שם, והתחיל לסגסג העסק. טוב, לקח איזה חודש, הוא רק עזר לרבי אברהם החסיד. אמר, הוא צריך קודם כל שיתנו בו אמון. וזה רבי אברהם התחיל, אמר, זה מהשמיים שלחו לי את זה, איזה ידיים יש לו ברכה בידיים שלו, כמו שנוגע, אני הזהב. ומתחיל לתת לו עצות גם, איך לבשל ואיך לקנות בזול ואיך לסדר את העניינים ואיך לנהל את המסחר, וכל תחום מתחיל להתערב לו. אחרי איזה חודש הוא אומר לו, תראה, אני באברהם ליבי עליך, אתה איש, מה זה איש יקר, אתה אנשים כאן לא מגיע להם שיהיה להם אדם כמוך. אדם כזה טוב אתה, כזה נדיב לב, כזה חכם, כזה אציל נפש. לא חבל, יש פה כל מיני ארחי פרחי. אתה יודע, אני אומר לו, מה אתה מתכוון? אומר, תראה, האורחים שבאים אליך, 50% מהם פרזיטים, טפילים, סתם בלבלים את המוח, מנצלים, נצלנים, מנצלים אותך, תפסיק איתם. אמר לו, איך אני יכול? זה מצווה. אמר, מה מצווה? אם כאלה זה נאמר מצווה, הוא מתחיל להביא לו ראיות מהגמרא, מהרמב״ם, מרש"י, תוספות שלו גם כן, הוא הוסיף עוד תוספות, וכל מיני פירושים וביאורים. לאט לאט הדברים נכנסו, למה זה האיש הזה, השטן הזה, הוא עשה איזה דברים שיש, יש לו דברים של טעם, אז טוב. לאט לאט חלפתות אותו, אמר לו, תשמע, לא לעצתי, אמר לו, כן, יש יום אחד, אמר לו, אני גם קצת התעייפתי מהם, יש כאלה תורדנים, אבל אמר לו, לא, תשמע לעצתי, שזה ארץ, מקום ככה רחב ידיים, שם יש מקום שקט, אתה יכול לבנות לך שם איזה ארמון ופרדסים, ואתה תלך שם תפוש כמה חודשים בשנה, תנוח קצת מהעמל שיש לך פה. אתה עובד כל היום לאנשים לריק. כל זה כתוב במדרש, המדרש מלמד אותנו כמה השטן לא עוזב אף אחד. אל תאמן בעצמך עד יום אותך. קיצור, הוא יום אחד התפתה אליו, מרוב שנדנד, לא הולך איתו. זה שטן, הכל עושה. לקח אותו על איזה סוס, מרכבה, לקח עברו, חצו איזה יער, ואין שם כמובן לא דובים ולא יער, הגיע לאיזה מקום, הראה לו איזה ארץ מישור, כולם מרעה ואיזה נוף יפה, והכל שקט וציוצים של ציפורים, ומה שאתה רוצה יהיה שם, ואיילות וצבעים, ואמר לו, תראה איזה ארץ יפה, בוא פה אני אבנה לך ארמון, אני בידיים שלי אבנה לך. תוך חודש עומד על קילו, הכל בסדר, תעזוב את האנשים פה, זה התפתה אליו, אבל בסדר, קח כסף, מה שאתה רוצה תעשה. עשה, תוך חודש בנה לו ארמון ופועלים, עשה מה שעשה, בנה, הביא אותו לשם, זה מצא חן בעיניו, עזב את המקום ועבר לגור במקום הזה. עבר לגור במקום הזה, כתוב במדרש, באותו לילה, קדוש ברוך הוא כל חצות לילה מבקר בגן עדן. זה לכן הרשע שאומר, אשרי אדם שבשעת נקודת חצות יושב ועוסק בתורה. לפעמים אדם ער, היום מה זה חצות? סביבות 11:45, 20:12, 10:12, זה מתנענע ימינה, שמאלה. אדם ייזהר באותו רגע שחצות, ילמד משהו, יקרא, יקרא איזה דבר. הבן ישחי כותב, יחתחילה ייזהר לא להיות בשירותים ברגע הזה. זה רגע קדוש, שהקדוש ברוך הוא מבקר בגן עדן. ואז מי שער באותה שעה ואומר דברי תורה, נרשם בספר הזיכרונות. זה מעלה גדולה מאוד. ואחר זה הקדוש ברוך הוא לבקר בגן עדן, ראה את הגן עדן של זה, אמר תזרקו את הכל, זה אברהם בגד בי, תסלקו את הכל, ואז באו המלאכי חבלה, לקחו המנורה, שם הייתה מנורה יפה, עשויה ממעשיו התורים, השליחו אותה החוצה, ואת כל העצים השחיתו, וכתבו אין כניסה, שיפוצים, אין פה כלום. זה היה הכל מבוטל קייט. טוב, זה אברהם, מסכן, נכנס לישון באותו לילה, חלם שיש איזה גן יפה עם מנורה, והיה שבעה נרות יפהפיות דולקות, וכולה פתאום בא מישהו וחיבה אותה, אבל נשאר איזה נר קטן עדיין מהבהב. הוא הבין מה זה חלום, קם, מצב רוח שלו גרוע מאוד, מספר את זה לשטן. הוא לא יודע שזה עושה, זה הנוכל הראשי שעשה את הכל. מספר לו, בעצמו את זה. אומר לו, לא, אל תדאג, זה אתה קצת, יש לך לב עגום, ששינית מקום, אז אתה מרגיש לגלל שינוי מזג האוויר, אז זה יסתדר עוד מעט, אל תדאג. תחיל להרגיע אותו, עד שבאו מלאכי מרום, אמרו ריבונו של עולם, האיש הזה כמה יחיל, כמה מצוות עשה, ככה נעשה. אמר, אבל מה, השטן פיתה אותו. אמרו, בסדר, אנחנו נלך, ננסה לצד שני. צריך להיות גם כן איזון, יש איזון בעולם. אמר, בסדר. ירדו שלושה מלאכים. מיכאל, גבריאל ורפאל ירדו. בהתחלה מיכאל אמר, אני אלך לישון. הלך מיכאל בדמות איזה זקן אחד. בא אליו לבית, והתחיל להתחנן ולבקש, וזה לא רצה כבר. הוא אמר, די, אני לא רוצה יותר אנשים, פה לא יבואו לי אנשים. בא מיכאל, אמר לו, תראה, אני זקן, יש לו ילדים, ואשתו מתה עליו, והוא בצער גדול, מלא חולאים, ומוכרח, רק תן לי לישון אצלך בבית, לא מבקש לך כלום, יש לי אוכל איתי, הכל הבאתי. טוב, רחם עליו בשקט שלא יראה השטן, הכניס אותו. בינתיים, השטן איננו, רק מיכאל הגיע, ברח. זוהר אומר, מקום שקדושה באה, השטן בורח. למה אנחנו עושים מים אחרונים לפני ברכת המזון? כדי שיסתלק. זימון, מה המעלה של זימון? הזוהר אומר, רק השטן הוא בא בשעת האוכל, הוא שומע אומרים נברך, באמת אומרים נברך שאכלנו, הוא שומע, הוא לא יכול לסבול, נברך בורח. ואז אתה יכול להגיד ברכת המזון, כדת וכהלכה, כמה חשוב הזימון. אנחנו לפעמים מזלזלים בזימון, אומרים, לא, חייב, כן חייב, לא זה, לא. למה? תשתדל לעשות זימון. הזימון מגרש את השטן, ככה עושים. התינוק שמביאים אותו לברית מילה, אומר הזוהר, אומרים, זה הכיסא של יהוה הנביא, הוא בורח משם. הוא לא יכול לשמוע שמזכירים איזה דבר קדוש. אז ברח. ואז התחיל לדבר איתו בלילה, תביא לי זה, התחיל לשדל אותו שייתן לו איזה משהו, בעל כוחו שלו בטובתו, נתן לו. גמר, יצא, נפרד ממנו לשלום למחרת, הלך אצל החברים שלו, אמר כבר, עשיתי פעולת ריכוך. בא גבריאל, אמר, עכשיו אני הולך. גבריאל בא בדמות איזה גבר צעיר, כשמו כן הוא, בא אליו, זקן שחור, וזה, שלום, תעשה לי טובה, אני מחפש את הילדים שלי, נעלמו לי הילדים, אני רוצה, זה תן לי פה מקום. אמר, תראה, אני לא יכול, אני, אמר, אין דבר, מה, אני רק מתחת מבקש. ולאט לאט, אז הוא קיבל אותו כבר יותר בסבר פנים יפות, אתה לא לאכול, אתה לא שירת אותו, וסיפר לו קצת סיפורים, וזה מחפש את השטן, איננו. איננו, אז הרגיש יותר חופשי, עבד עם המלאך גבריאל יותר טוב, גמר איתו עוד יום אחד, אמר לו שלום עליך, ברך אותו והלך. הלך, ביום השלישי, בא רפאל, והביא איתו את שני המלאכים, מיכאל וגבריאל, בדמות שני ילדים קטנים. ובא אליו לבית, נכנס לו הביתה, פעם הוא כבר יצא לקראתו, ואמר לו, בוא ברוך השם, איש נעים, מה אתה הולך עם הילדים שלך הקטנים בקור, עוד מעט ערב, שמש שוקעת, מה אתה עושה, איפה תישן? אמר, לא, אני מחפש, אמר, לא, לא כדאי, זה יער פה, מקום מסוכן, בוא אליי, אני פיניתי הבית, יש לך מקום. הכניס אותו והציע לו את המיטה בעצמו, וחימם מים לילדים וטיפל בהם, והילדים היו חולים, עשה עצמם חולים, אחד מהם באמצע הלילה קם, תחיל לצעוק, והוא קם לטפל בהם, וכו' וכו' וכו'. קיצור, איזה שלושה ימים עשה איתם, עד שזה מלאך רפאל החל לתת לו מוסר. אומר לו, תגיד לי, זה לא אתה שהיית פעם גר שם בעיר וזה, מה קרה? אומר, כן, לא יודע, יש איזה בחור אחד, בא לעבוד אצלי, והוא היה כך, והוא כך התחיל לספר לו את הסיפור. עד שלסוף, רפאל בבוקר אמר לו, תשמע, תפתח את האוזניים טוב ואת העיניים שלך. זה לא בחור ולא צנצנת. זה השטן בכבודו ובעצמו. תדע לך. זה סמך מם א' למד, אם אתה לא קולט, תשמע טוב את השם שלו, אני אחזור על זה גם שבע פעמים. זה הוא מרמה אותך והוא משקר אותך, ותדע שהכל תלוי באוכל. ואתה היה לך גן עדן גדול בשמיים. הוא לא אוהב את זה, אמר לו, אני, זה לא אני, זה שהיה, זה מיכאל, ואחר כך בא גבריאל, ואני רפאל, והנה הם הקטנים האלה איתי. באתי להזהיר אותך, אתה נשאר לך קצת גן עדן, אם לא שערכת אותנו בביתך, אוי ואבוי היה. אז מיד עשה תשובה. חזר לעירו, למקומו ולמדינתו. וכותב רבי שלמה אלקבץ, אדם ילמד מוסר מהמדרש הזה ושאר המדרשים, שהכל תלוי בשעת האכילה. שטן בא לפתח, חטאת רובץ, בשעה שאדם בא לאכול, מיד יבוא היצר הרע. ומעניין, היה ראשית חוכמה, הוא ראה את רבי שלמה אלקבץ, ובספרו ראשית חוכמה מעריך, הוא אומר, אדם יכול להגיע למדרגות גבוהות על ידי אכילה, אבל שיוכל לשם שמיים, יוכל במידה, ורק סעודת מצווה. אומר, אדם ילמד מוסר, אומר, תדע, שהיה רבי שלמה מקבץ בצפת, עשה לנו תקנה, עשה חברה, כמו איזה מועדון סגור של צדיקים. כל מי ששייך שם היה חותם על התקנות. התקנות היה, שלא ללכת רק לסעודת מצווה. איפה שיש סעודת מצווה? כמו שמנינו. חתונה, שבעה ימים, חתן וקלה, זה נקרא סעודת מצווה. ברית מילה, סעודה שאחרי הברית, או סעודה שהאדם עשה איזה מצווה, סיים איזה מצווה, או נס, כמו שאמרנו, או סיום שהאדם עושה, זה נקרא סעודת מצווה. בר מצווה, בתנאי שיש שם דרשה, אין שם דרשה, זה לא מצווה. אבל שאר הדברים, אדם לא ישתתף שם, וגם יזהר שאוכל, לא יאכל אכילה גסה, מפרוש כמות גדולה, ולא בהלעתה, אלא ילעס את האוכל ויתחן בשיניים. הם בזמנם גם היו אוכלים בידיים, לא היה להם מזלגות. היו אוכלים רק בשתי אצבעות, ככה בשלמה מקבץ כותב. מאיפה ילמד? אומר מהסרטן. הסרטן יש לו 12 אצבעות, מכל הצדדים יש לו. וכשהוא אוכל, הגמרא אומרת, אוכל רק עם שתיים. יש לו כמו מלקחיים כאלה, שבהם מכניס לתוך הפה. כשאדם ילמד מוסר, כמה להיות עדין ועציל נפש גם בשעת האוכל. שזה אחד הדברים, וגם שאדם לא ימאיס ויגעיד את האנשים שנמצאים בסביבו, שזה אחד הדברים החשובים. מראה להם תקנה, כל יום ראשון בשבוע לא היו אוכלים בשר. למה? בית המקדש נחרב ביום ראשון. אז כל יום ראשון, חוץ אם זה חד חג או חד יש חתן, אמרנו, זה משהו אחר. יש איזו שמחה או סעודת מצווה, זה דבר אחר, או יום טוב חל באותו יום, אבל יום ראשון קיבלו עליהם לא לאכול בשר ולא לשתות יין, חוץ מוצאי שבת מותר, זה סעודה רביעית, זה סעודת מצווה. מי שהיה עובר על אחד מהתקנות לא עמד, היה משלם חצי מטבע כסף לקופת צדקה. ככה עשו, עשו תקנות. זאת אומרת שאדם יגדור את עצמו בתקנות, בזה יבוא לידי עבודת השם, והשם יזכנו, שגם העניינים הגשמיים שלנו יהיו לשכול מעשינו, יהיו לשם שמיים, ותהיה יראתו על פנינו.